שלום לכם, אנחנו במסכת נגעים בפרק ב' משנה ג' לעילוי נשמת אלישע חנינא בן אהרן אברהם. כהן עשומה באחת מעיניו ושיקה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר לחומר עיני הכהן. אם יש כהן שהוא עיוור באחת מעיניו או שנחלש מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר בעניין בדיקת נגעים לחומר עיני הכהן. אז צריך להיות בעל ראייה טובה. בית אפל שהופיע בו נגע, אין פותחים לו חלונות לראות את נגעו. אם יש בית אפל שהופיע בו נגע, אין פותחים בו חלונות חדשים כדי לראות את נגעו. בית שאין בו חלונות, מפני כך הוא אפל וחשוך, שאין אור השמש נכנס לתוכו, אין פורצים בו חלונות כדי שאור יוכל להיכנס ויוכל הכהן לראות היטב את נגעו ולפותרים אותו. כתוב כנגע נראה לי בבית, נראה לי ולא לנרי. שכל נגע שצריך נר כדי לראותו אין עכשיו נגע. דווקא חלונות חדשים פורצים לתוכו אולם. אם יש בו חלונות ואור השמש מצד עצמו יוכל להיכנס. אלא שכעת מוגפים חלונותיו ובני כך הוא אפל, פותחים אותם ורואים את נגעיו ואז רואים בו אפילו נגעי אדם ובגדים. כך מסבירים המפרשים. שוב, כהן עשומה באחת מעיניו ושכה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר לחומר עיני הכהן בית האפל. אין פותחים בו חלונות חדשים לראות את נגעו. ממשיכה המשנה הבאה, אנחנו נקדים, שבית הסתרים הוא כינוי לחלקי גופו של אדם, שאינם נראים בדרך כלל, אפילו כשהוא ערום. נגע שבמרות אלו אינו מתאמן תומת נגעים, שכן נאמר לעניין ראיית נגעים, לחומר עיני הכהן, ומשמע מפשטות הכתוב, שמה שכהן רואה בהסתכלות רגילה, כשהנגוע עומד בדרכו, כדרכו, הוא זה שמתאמה בנגעים ולא נגעים כאלו שנמצאים בבית הסתרים, ואינם נראים בראייה רגילה. משתנו מבארת כיצד היא צורת העמידה הרגילה של בני אדם, באופן זה צריך המנוגל לעמוד לפני הכהן, לראיית נגעים שהופיעו במקומות הנסתרים, במקומות שאינם נגלים אז, לעיניו, נחשבים בית הסתרים. אז אומרת המשנה כיצד ראיית הנגע, האיש נראה כעודר ומוצא גזיתים. האיש שיש לו נגע בין רגליו נבדק כשהוא עומד כאילו הוא אדם העודר החופר באדמה שרגליו מפוסקות מעט. כלומר אדם שיש לו נגע בין רגליו צריך לעמוד לפני הכהן כשרגליו מפוסקות מעט, כדי שגילים בני אדם לעמוד כשהם עודרים את הקרקע. החלק שנסתר מעיני הכהן כשעומד המנוגל באופן זה נחשב בית הסתרים. אין נגע שבו מתמי, ואין הנגע שבו מתמי תומעת נגעים. הוא חי מושג זיתים, ועומד כאילו הוא מושג זיתים כאשר הוא נבדק לנגע שתחת זרועו. אדם שיש בו נגע תחת זרועותיו עומד לפני הכהן כשידו מורמת מעט, כדי שרגלים בני אדם להגביע את ידם למסיקת זיתים. הכהן בדק את הנגעים הגלויים לעיניו באופן זה, וחלק הגוף שנסתר אז מעיניו נחשב בית הסתרים, שאין הנגעים שבו מתאמים. המשנה נוקטת מושג זיתים ולא שער אילנות, למדנו שמשערים באופן שרגלים להגביע את היד למסיקת זיתים דווקא, ולא כדי שרגלים להגביע לתלוש פירות אילנות אחרים, שכן שער אילנות גבוהים יותר מעץ זית, וכדי לתלוש את פירותיהם רגלים בני אדם לפשוט ולהגביע מאוד את זרועותיהם, ומתגלל שטח גדול יותר מבית השחי. והאישה שיש לה נגע בין רגליה נבדקת כעורכת, כשהיא יושבת כאילו היא עורכת עיסה, שרגליה מעט מפוסקות, וכמעניקה כאילו מעניקת בנה כאשר היא נבדקת לנגע שתחת דדיה. כעורגת בעומדים לשחי ליד הימנית. וכאשר היא נבדקת לנגע שתחת זרועה, מניקה זה כשהיא נבדקת לנגע תחת דדיה, אז כאילו היא מניקת בנה. אבל כשהיא נבדקת לנגע שתחת זרועה, עליה להגביה לגלות את בית השחי, כי הורגת בעומדין לשחי ליד הימנית, כדרך שהיא מגביה את ידה הימנית ומגלה את בית השחי כשהיא הורגת בעמידה. אישה שיש לה נגע תחת זרועה צריכה להגביע את ידה בשעת הבדיקה כדרך שדרכה להגביע את ידה ימנית כשהיא עומדת ואורגת. רבי יהודה אומר, אף טובה בפשטן השמאלית. אישה אף נבדקת כשהיא מגביה את ידה כדרך של טובה בפשטן השמאלית, שדרכה להגביה מעט את ידה השמאלית. רבי יהודה סובר שאישה צריכה להגביה את ידה מעט כדרך שהיא מגביה את ידה השמאלית כשהיא טובה חוטים מפשטן, היינו פחות מהגבת ידה הימנית בשעת ההריגה, ומה שאינו נראה אז לעיני הכהן הוא נקרא, נקרא בית הסתרים, ואינו מטעמי טומאת נגעים. יש אומרים שהשיעורים שנתנו חכמים תנא קמא ורבי יהודה נאמרו לשתי הידיים, כלומר לדעת חכמים שתי הידיים נראות לנגעים בהגבת היד, שיעור ההגבה בשתיהם הוא כדרך שמגביה אישת ידה הימנית בשעת ההריגה, רבי יהודה מכיר בסבר ששיעור ההגבת שתי הידיים הוא כדרך שמגביה אישת ידה השמאלית לטביעת פשטן, ומה שגם בהגבה מועטת זו אינו נראה נחשב בית הסתרים. כך תוספות יום טוב על פי הראב"ד ואליהו רבה. אחרים מפרשים שלדעת חכמים רק נגע שתחת זרוע הימנית נבדק בהגבת יד ולא נגע שתחת הזרוע השמאלית, כיוון שאת היד הימנית ערכה של אישה להגביה בתדירות, ולכן החלק שנגלה בית ההגבה אינו בכלל בית הסתרים, וקבעו חכמים לשאר את ההגבה בהגבת היד בשעת ההריגה. אולם את היד השמאלית אין דרכה להגביה בתדירות, לכן כל מה שאינו נראה גם ללא הגבת היד הוא בכלל בית הסתרים. רבי יהודה מחמיר וסובר שכיוון שדרכה של אישה להגביה יד זו כשהיא טובה פשטן, אף אותו חלק הזרוע שנגלה בשעה שהיא מגביה אותה בשיעור זה אינו נחשב בית הסתרים ומטמא מנגעים. ממשיכה המשנה, וכשם שנראה לנגעו, כך הוא נראה לתגלחתו. כשם שנראה אדם לנגעו, כך הוא נראה לתגלחתו, בבוא ליתר מצערתו, ושיער שאינו נראה אז אינו טעון תגלחת מצורע. כחלק מסדר הטהרה, חייב מצורע לגלח את כל שערו, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. בנוסף לכלל זה, ממשיכה התורה ומפרטת מקומות שחייבים בגילוח, את ראשו ואת זקנו ואת כפות עיניו, ואת כל שערו יגלח. ודרשו חכמים שכוונתה למד בזה שהחיוב לגלח את כל שערו אמור רק על שיער הגדל במקומות גלויים, דומה לשיער הראש והזקן, אך שיער בית הסתרים אינו חייב בגילוח. משתנו מלמדת שבאותו אופן שעומד המנוגה לפני הכהן לראיית נגעו, כמבואר קודם לכן, כך הוא גם נראה לתגלחתו, רק השיער הגלוי לעין באופנים אלו חייב בגילוח, ולא שיער הגדל במקומות הנסתרים מעין גם באופנים אלו. נחזור על המשנה, כיצד ראיית הנגע, איש נראה כעודרוך ומשג זיתים, האישה כורכת וכמניקת בנה, כי הורגת בעומדין לשחי ליד הימנית, רבי יהודה אומר אף כתובה בפשטן ליד לשמאלית, כשם שנראה לנגעו, כך הוא נראה לתגלחתו. ברוך השם, זכינו בסייעת הדשמי הגדולה, ללמוד משניות ג' וד' בפרק ב', ויהי רצון שנזכה להמשיך שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.